אוקיי, אחרי שלמדנו מה זה הרעיון הכללי של פסוקות הישבו, אומר בסעיף ג' על דרך זה הוא בעבודת האדם בכל יום ויום. כל יום ויום ההתקדמות של יהודי בעבודת השם, במיוחד שרואים את זה בתפילה, אז רואים את הנקודה הזו שהעבודה של יהודי כל יום זה להכניס את המקיף בפנים. כתוב את הלשון בתהילים, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ירם. אז הפסוק הזה מתאר לנו את הסדר הנכון בעבודת השם של יהודי. שעבודה בתחילת היום, שיהודי מתחיל את היום, מה המילה הראשונה שיהודי אומר כמה בוקר? אומר מודה אני, רבה אמונתך. זאת אומרת, הוא מתחיל את היום ואומר, אני מודה. זאת אומרת, אני לא מבין, אני מודה. מודה לא רק מלשון תודה, אלא מודה גם מלשון, אתה צודק.
מסכים.
אני מסכים, כן. רבה אמונתך. וגם בהתחלת התפילה, אפילו כשהוא מתקדם כבר הלאה, בגלל התחלת התפילה, איך מתחילה תפילה בציבור, אומרים עוד אולי השם, עוד הפעם עניין של הודעה, הודעה בלבד. זאת אומרת, ההתחלה והדגש של תחילת העבודה זה לא עניין של תישבו, עניין של הפנמה ולימוד, אלא עודו, התבטלות. אחר כך היא העבודה, זה התבוננות והשגה בפסוקי דזימו. אז מתקדמים לקטע הבא בתפילה. מגיעים לפסוקי דזימו, שם אתה מתאר בפרקי התהילים שאומרים את הכוח האלוקי שמחיה את כל הנבראים, ואתה מפרט אותם, את הדוממים ואת הבעלי חיים, ואת הצבא השמיים. ואתה מסביר, אתה לומד את הסדר, את העניין של הפנמה, את העניין של תישבו, התיישבות. בפרט בברכות קריאת שמה וקריאת שמה, וקריאת שמה, אז שם אתה עוד יותר מתבונן בעבודת המלאכים, אחר כך זה שמה ישראל, שמה מלשון הבנה. זאת אומרת, הסדר בתפילה מתקדם, שאתה תפנים ותלמד על הבחינות האלה. ואחרי זה... או הביטול ל-18, שהוא ביטול בתכלית. אחרי זה, שוב אמונה. מגיע ה-18, תפילה 18 זה תפילה שצריכה להיות בלחש. תפילה שאדם עומד ומתפלל בדומם, וביטול לגמרי, ביטול זה ביטול של אמונה. אז התחיל עם אמונה, עבר ללמידה, ואז מגיע המשך, עוד הפעם אמונה. אבל מה, אלא ש... אומר ככה, כמו הביטול דה אמונה, אלא שאמונה זו היא האמונה של אחרי ההשגה. כמו שאמר קודם, תכלית הידיעה שלא נדע. יש אמונה שאני לא למדתי כלום, לא יודע כלום, אני מאמין מה שאתה אומר. ויש, אתה לומד ומבין מה שאתה יכול, ואז אתה מבין שכל מה שאתה מבין, אתה עוד לא נגעת באינסוף האמיתי, ואז אתה מתחיל להאמין באופן הרבה יותר נעלה. אז האמונה ממשיכה גם אחרי ההפנמה. ובכוח כל זה, כשיהודי מתחיל את היום שלו בצורה כזו, אז זה אומר הפסוק, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. מה הפירוש? אדם יוצא בפשט הפשוט, מה הפסוק אומר? שאדם יוצא לעבודת היום שלו מהבוקר עד הערב. כאן הוא מביא עוד משמעות, מה זה לעבודתו עדי ערב? שעושה עבודתו במשך כל היום עדי ערב, שני פירושים. יש כפירוש הפשוט דעדי ערב, שזה כפשוטו עד הערב, כל היום, וגם הפירוש בעדי ערב, מלשון עריבות ומתיקות. אתה צריך להכניס מתיקות בעבודת השם שלך, כל היום. דהיינו, שאתה מנצל או משתמש עם כל דבר שיש לך בחיים, כל דבר גשמי שאתה נפגש אותו במהלך היום, איך הוא מחזק את עבודת השם שלך. איך הוא מגלה יותר את הקדוש ברוך הוא בעולם. איך הוא אמצעי לעבודת השם ולא תכלית. אז אתה ממתיק את כל העניין, כמו שהוא מפרט, אומר כך. תלדי שעוסק במשך כל היום. בענייני העולם הזה הגשמי שאין תחתון למטה ממנו. מצד אחד אתה מתעסק בעניינים חומריים, בעניינים נמוכים, שמצד עצמם מבחינת ערב וחושך. עניינים הגשמיים של העולם זה ערב. ומה יהודי עושה? הוא מהפכם לקדושה. הנה על ידי זה, על ידי שיהודי מהפך את החושך לקדושה, נעשה אמיתית העריבות ומתיקות. זה הדבר הכי מתוק. המתיקות, כמו שכתוב בתניה, שיש שני סוגי מאכלים. כן? תביא מהלשון שאמר יצחק אבינו, אמר לעשיו, עשה לי מתמים כאשר אהבתי. זאת אומרת, כן מביא מהזוהר, שהמילה מתמים לשון רבים, אומר שישנם שני סוגי מתמים. יש מתמים שהם מתוקים מלכתחילה, יש מתמים שהם חמוצים וחריפים, אתה יודע לטבל אותם בצורה טובה וזה נהיה חיית הנפש. אז מה הרבה יותר טוב? לאכול שוקולד או לאכול פלפל חריף עשוי בצורה טובה? מה היום? מה יותר מעורר את כל החושים של האדם? אז המאכל החריף הוא הרבה יותר... זה מתיקות מסוג אחר. בדיוק, אז זה אומר גם פה אותו דבר. שהאדם לוקח את העבודה של כל היום, הופך אותה עדי ערב, הופך אותה לעריבות, מתיקות, כי הוא משתמש ומגלה שהם בעצם כלים להחזיר יותר קדושה בעולם, אז זה מתיקות יותר גדולה מדבר שהוא מלכתחילה מתוק. כי כאשר מהפכים דבר מר למתוק, היא מתיקות גדולה יותר מכמו שהוא בדבר מתוק מתחילתו. דבר שהוא מלכתחיל היה מתוק. זה חידוש, הוא מתוק. אז אתה לוקח דבר שהוא לא מתוק, אתה יודע לטבל אותו שהוא יהיה טעים, מתוק במובן טעים וראוי לאכילה, אז הרבה יותר חידוש גדול. ועל ידי זה יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב גם כפשוטו. כשאדם מצליח ועושה את העבודה הנדרשת ממנו מבחינה רוחנית, אז זה פועל שגם יהיה כפשוטו, שפעולתו ועבודתו במשך כל היום עדי ערב בשלימות. שאדם יקבל ברכה מיוחדת שהוא יוצא לעבוד והעבודה שלו תצליח. שהוא יעשה את מה שצריך וזה יהיה בהצלחה. כי יש לו סייעתא דשמיא, וסיוע בו בשלימות, בכל פרטי עבודתו. זאת אומרת, זה הנקודה שאמרנו, להמשיך את המקיף בפנימי, זה כל יום, אם מתחילים את היום ככה, שהתפילה הרי מתחילה ככה, מתחיל עם המקיף, המודה אני, עם ההודו להשם, עובר לפנימי, שזה ברכות תפילת שמע וההתבוננות של לפני זה בפסוקי דזמרה, חוזר למקיף, לביטול של 18, וממשיך פנימי, יהודי שעושה את העבודה, בסוכות ישבו כל יום, אז זה יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב, יש לו הצלחה מיוחדת בעניינים של עבודת השם. וזהו בסוכות הישבו. עכשיו נחזור חזרה, שכל זה בעצם תמון במשפט בסוכות הישבו, שהוא בעצם אומר מה נדרש מיהודים בעבודת השם. זה בתחילה צריך להיות עניין הסוכה, בחינת מקיף, מתחילים עם סוכות. הסוכה זה האור מקיף. וזה עצמו, עשיית המקיף זה סוכה גם לפני קיום מצוות בסוכות הישבו. הסוכה שלך היא מוכנה לא ביום י"ד אחרי צהריים, אז סוף סוף הגעת לסוכה. בדרך כלל אדם מכין את הסוכה כמה ימים לפני. שופך שם את העצים ואת הסכך ומתכונן. זאת אומרת, הסוכה, יש לך הסוכה עוד לפני שהתחילה מצוות סוכה, כבר יש לך הסוכה. אם אפשר לדעה של רבי שמעון בר יוחאי, שצריך לברך ברכת אשר קדישנו במצוותיו וציוונו לעשות סוכה, מתי שאתה עושה את הסוכה, זה מצווה לעשות את הסוכה. ובפרט קודם שנמשך בהתיישבות. לפני שאתה נגעת לתשבו, יש לך את הסוכות. אז המצווה שאיתה אתה מתחיל, המציאות של הסוכה שאיתה אתה מתחיל, הוא עניין עלה ביותר. זה מוכר גם ממה שכתוב, חג הסוכות תעשה לך, שיש מצווה גם בעשיית הסוכה. יש מצווה לעשות סוכה. זאת אומרת, המצווה היא לא רק שתשב בסוכה. כשהגיע בתתווה, אתה צריך לשבת בסוכה. אבל לפני זה אין מצווה לשבת בסוכה. אבל מה יש? יש מצווה לעשות סוכה.
איך אתה
סוכה? חג הסוכות תעשה לך.
חג
הסוכות. שאתה עשה לך. יש מצווה לעשות הסוכה.
אמרתי לחיוב של סוכה,
אז יש לך לעשות. יש לך... לא צריך לעשות לך, אבל יש לך מצווה לעשות. לעשות יכול להיות גם לא הפסוקה שאתה תקנה ולא שמת שום מסמרים בפטיש. אז עשית השתדלות שיהיה לך את הסוכה, התעסקות עם הסוכה. אך כמה מכמה ברור של לבנות את הסוכה. אבל התעסקות עם הסוכה, כמו שאמרתי, יש את הדעה הזו של רשב"י, אז ברור שכמו שמביא בהערה למטה משולחן ערוך, שעשיית המצווה, למרות שזה מצווה, אבל זה לא שלימות, המצווה עוד לא הסתיימה. המצווה תסתיים כשתשב בה, אבל היא מתחילה כבר לפני כן. זה המקיף שאיתו מתחיל. בפרט, לפי המבואר בדרושי בעל ההילולה, יש את המאמרים של הרבי המערש, הרבי אמר את המאמר ביום ההילולה שלו, אז שם הוא אומר, תסכך הסוכה, הסכך של הסוכה, מה הוא מרמז מבחינה פנימית? הרי עיקר של הסוכה זה הסכך, שהוא עיקר הסוכה, לכן קוראים לה סוכה. הסוכה נקראת על שם הסכך. כן? ברור שצריך גם תפנות, אבל הסכך הוא החלק העיקרי במצווה, שוכח על האדם. אז הכתוב, מביא במאמר, שהסכך נעשה מענן הקטורת ביום הכיפורים. יש שם הביור שכל שלושת החגים, ראש השנה, יום כיפור וסוכות, הם שלושת החגים שהם אותו רעיון בדיוק. רק כפי שזה בתחילת הדרך, זה עדיין באופן פנימי, נסתר, מגיע ומתקדם ליום כיפור, זה נהיה קצת יותר בהתממשות, מגיע לסוכות, זה יורד עד לגשמיות כפשוטו. אז הסוכה הגשמית, הסכך הגשמי, שאתה נכנס לסוכה ושוחח עליך סוכה, זה בעצם התממשות של יום כיפור. מה זה יום כיפור? מה היה עיקר העבודה ביום כיפור? עכשיו, בזמן שבית המקדש היה קיים, הכהן גדול היה נכנס לקודש הקודשים, הוא היה נשאר שם עד שקציב תורת, עד שהתמלא הבית כולו שם, ככה נאמר. ואז הוא יצא. אז הענן הזה, גם סוכות זה כנגד העננים, הענן הזה שהיה בקודש הקודשים בסוכות, בסליחה, ביום כיפור, זה בתוך קודש הקודשים, אופן פנימי, לא כולם ראו את זה כאן, היה לכהן גדול, אבל זה בסופו של דבר נמשך לכל אחד ואחד. כל אחד ואחד יש לו סוכה, יש לו את הביטוי של הענן הקטורת של יום כיפור. וזה בעצם ביטוי עוד קדום, זה ביטוי של ראש השנה. למה זה ביטוי של ראש השנה? וידוע גם, זה סכך בגימטריה 100. המילה סכך, סמך זה 60, חף פעמיים עוד 40, יחד זה 100. זה כנגד 100 קולות השופר שנהגו ישראל, המאה הקולות של שופר זה סכך. אז זאת אומרת, אבל בראש השנה זה בצורה ממש רק בגימטריה. ביום כיפור אתה כבר רואה ענן. בסוכות, זה נמצא את כל אחד ואחד. זה אותו רעיון, יורד עד לגשמיות ממש. ויש כאן עוד רמז מעניין, שלי זה נסיים עוד משפט, זה מנהג ישראל תוראי, זה שיש נהגו ישראל לזכור 100 קולות, אז זה מנהג ישראל תוראי, אז זאת אומרת שהמספר 100 זה הרמז של הכך, לזכור בראש השנה. עכשיו, עוד הרמז עוד לא נגמר. המילים, האותיות, שכך, לא רק בגימטריה הכללית של 100 קולות של ראש השנה, אלא גם חלוקת האותיות במילה שכך, שלושת האותיות, סמך, חף וחף, שלושת האותיות הללו, הם גם כן קשורים לעניין הזה של 100 קולות. למה? וגם הוא אומר, פרטי הקולות מרומזים באותיות השכך. אם אנחנו נספור, ניקח את 100 קולות שתוקעים בראש השנה, ונתחיל לספור כמה מתוכם זה תקיעות, כמה מתוכם זה שמרים, כמה מתוכם זה תרועה. אנחנו רואים שתקיעות זה הכי הרבה, כי הרי כל סט, תשרת, תשרת הרעת, כל סט מתחיל ומסיים עם תרועה. אז אם נספור בסך הכל, יש לנו 60 קולות התקיעה, 20 קולות השברים ו-20 קולות התרועה. זה בדיוק שכך. סמך, חף, חף. זאת אומרת, 100 קולות של ראש השנה, ובדיוק עם החלוקה, זה השכך שמתבטא ביום כיפור ומתבטא בסוכות. והיינו, שההמשכה בראש השנה, מה שממשיכים על ידי 100 קולות, האור המקיף הנעלה, שה100 קולות של ראש השנה נמשכים לעולם, היא באופן די בכסה. ראש השנה זה עדיין בכסה ליום חגינו. זה בכסה. מה זה בכסה? בעלם. ואז מה? יגיע ליום חגינו, יגיע לראש השנה, הוא יהיה בגילוי. ואחר כך בא על ידי גילוי, ליום חגינו בחג הסוכות. איפה זה בא לידי ביטוי בחג הסוכות? בסכך הסוכה. זאת אומרת, רואים פה שהסכך, הרי הסדר הדברים שאנחנו לומדים פה, את העניין של האור המקיף, שצריך אחר כך להמשיך אותו בפנימיות. אז מתחילים עם האור המקיף של הסוכה. עוד לפני שאומרים את המילה תשבו, יש לנו קודם כל את המניין של בסוכות. אז אומר, האור מגיב של הסוכות שאיתו מתחילים, לא רק שמתחילים איתו בערב סוכות שבונים את הסוכה, מתחילים איתו ביום כיפור. ולא רק מתחילים איתו ביום כיפור, מתחילים איתו בראש השנה. זאת אומרת, ראש השנה, יום כיפור, בניית הסוכה, זה הכל, מדגישים את האור מקיף, כן? אחר כך, כל זה הוא מעלת המקיף דה סוכה, כמו שהוא מצד עצמו. זה כל עוד אני מדבר על הרעיון של האור מקיף שנמצא בראש השנה, נמצא ביום כיפור, נמצא בסוכות. ואחר כך צריך להיות בסוכות הישבור. עכשיו מה זה נקרא בסוכות הישבור? עכשיו צריך לקחת את האור מקיף, ולהוריד אותו בהתיישבות בפנימי. להמשיך המקיף דה סוכה, בהתיישבות ובפנימיות. זה עבודה של סוכות. לקחת את האור הנעלה שהיה לך, להמשיך אותו בפנימיות. והמשכה הזו צריכה להיות שבעת ימים. למה צריכים לשבת בסוכה שבעת ימים דווקא? למה לא יותר? למה לא פחות? השבעת ימים האלה שכוללים כל ימי העקף, הם משפיעים על כל המושג של הזמן. הזמן זה היקף של שבעה ימים. ההיקף שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה שבעה ימים. שישה ימים ברא, יום השביעי שבת, אז ההיקף זה שבעה ימים. אז כל יום ראשון שיושבים בסוכה, זה כנגד כל הימי ראשון שיש במהלך השנה, כל יום שני זה כנגד כל הימי שני וכן הלאה. זאת אומרת, ההתיישבות צריכה להיות בכל שבעת הימים, בכל ימי העקף. ואחר כך זה הולך עוד יותר בהתיישבות. על די זה נמשך אחר כך בשמיני עצרת. מה זה שמיני עצרת? שהמקיף נכנס בפנימיות ועצרת. עצרת זה בלשון, תמשיך את זה עוד יותר. כן, תעצור, תמשיך את זה, תפנים את זה עוד יותר, ונמשך, זה מה שאומר בהמשך, ונמשך מקיף עליון יותר. כמו שאמרנו קודם בסדר ה-18, שמתחילים עם האמונה של המודה אני, עוברים להשגה של הברכות קריאת שמע, ואחר כך שוב באים לאמונה, זה אותו דבר גם כן בסדר החגים של תשרי. מתחילים עם האמונה, עם המקיף, שזה ראש השנה, יום כיפור ובניית הסוכה, עוברים לפנימי שזה התיישבו במשך שבעת ימים, ואז מגיעים ליום האחרון, שזה שמיני עצרת, מבחינת יום השמיני ששומר את העקף. השמיני כידוע זה מעל השבע, השמונה הוא נקרא שומר את העקף, הוא מקיף על כל השבע שהפנמנו אותם. יש את האור הנעלה יותר, שעל כל זה נאמר, ביום השמיני עצרת תהיה לכם, יהיו לך לבדך, ואין לדברים איתך, זה היום הזה שבו רק הגילוי נמצא הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, אין מקום, כתוב הרי שכל השבוע של סוכות זה כנגד 70 אומות העולם, ולכן מקריבים פרים כנגד אומות העולם. זה משמיני, זה יהיו לך לבדך ואין לדברים איתך, זה רק עם ישראל. אז זה הגילוי של האור המקיף הנעלה הזה, שנמצא רק עם ישראל, זה באחרי ההפנמה של הפנימי. פה בעצם שלמדנו כאן מיות ב' ג' וד', למדנו את העניין הזה של האור המקיף ואור הפנימי, איך שזה לא רק בסוכות, אלא איך שזה בעצם צריך להיות בעבודת השם היומיומית. זה בעצם המטרה שלנו בחיים, איך אנחנו כל הזמן מחדירים בהבנה, בהשגה, בהפנמה, דברים שיום קודם או בדרגה קודמת היה מעלינו, ואז זה לא אומר שסיימנו, זהו, תפסתי את הכל. רק אז הגיע הזמן לעלות עוד יותר נעלה ועוד יותר גבוה, שנה לבית, רק השם נצליח.